כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
הערב המהדורה המרכזית, חוק הלאום יידחה בשבוע. המטרה לאפשר לסיעות הקואליציה להגיע להבנות מבלי לפרק את הממשלה. אולם ראש הממשלה נתניהו מצהיר היום כי הוא מתעקש להעביר את החוק. כאשר נשאל האם מדינת ישראל הולכת לבחירות, השיב נתניהו, ימים יגידו. לאחר כחודש של שהייה בבית החולים, לאחר שהיה מוגדר במצב אנוש ולא ברור כי התעורר יום אחד, היום יהודה גליק משתחרר מבית החולים, אומר ברכת הגומל ומשוחח עם כלי התקשורת. שר הבינוי והשיכון אורי אריאל מחמם יחסים בין הבית היהודי למפלגות החרדיות ועורך סבב של פגישות בבתיהם של גדולי ישראל. אורי אריאל מצהיר, לא מדברים על פוליטיקה, רק על בנייה. השאלה אם הבנייה היא רק באבנים, אולי גם במפלגות. בארצות הברית דרמה, שר ההגנה האמריקני צ'ק הייגל מתפטר מתפקידו בעקבות לחץ שהופעל עליו על ידי הנשיא ברק אובמה. שר ההגנה הוא הראשון שמשלם את המחיר על כישלונו של אובמה בבחירות האמצע בארצות הברית. לפני זמן קצר בירושלים דווח על דקור שהגיע לתחנת המשטרה ברובע היהודי, פצוע מפונה באורח בינוני לבית החולים שערי צדק. פרטים על האירוע הזה שמתרחש ממש עכשיו נביא מיד. על רקע הטרור הגואה, על רקע התקיפות השונות של מחבלים ברחבי הארץ, יש מי שקורא היום לציבור להצטייד בגז מדמיע. האם זה הפתרון? המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני רועי קנטן ומנדי אור, כאן באולפן אבי נמרן. ערב טוב, שלום ערב לכם. אנחנו פותחים את המהדורה המרכזית הערב תחילה עם עדכון על מה שמתרחש ברובע היהודי. שלום לכתבנו קובי פינקלר.
שלום אבי, ערב טוב. שלושה תלמידים בישיבת שוב ובנים בעיר העתיקה בירושלים באזור הרובע היהודי יוצאים מהישיבה לכיוון ביתם, לכיוון שער יפו, אז הם מותקפים באזור על ידי מספר בני מיעוטים. אחד מן התלמידים שם, יהודי כבן 45, נדקר בחזהו, נפצע באורח בינוני, הובהל לבית החולים בשער הצדק. נמסר לי לפני דקות אחדות שמצבו בינוני. המחבלים עצמם, אותם שלושה שתקפו את השלושה הללו, נמלטו, כאשר גם זה שדקר את היהודי הזה בן 45 באור בינוני, גם הוא נמלט מן המקום הזה. כרגע נערכות סריקות אחריו, גם כוחות הביטחון וגם תושבי הרובע משתתפים במרדף הזה אחרי אותו מחבל. באירוע הזה, בהתקוטטות הזאת, בתגרה הזאת, שבסופו של דבר היא גם פיגוע לכל דבר, נפצע יהודי אחד נוסף בידו באורח קל, הוא טופל במקום. כאמור, האירוע המרכזי הוא בכל אותו מקבץ שיהודי בן 40, כבן 45, נפצע באורח בינוני. כרגע המשטרה, משמר הגבול וכוחות הביטחון במרדף.
וזה אירוע שמתרחש עכשיו. אם יהיו עדכונים נוספים, קובי פינקלר כתבנו, תשוב אלינו בהמשך לעדכן בעניין הזה. תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו רוצים לפתוח בסוגיה הפוליטית עם איילה חסון. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
מנהלת חטיבת החדשות בערוץ הראשון, זה נראה ומריח בחירות ולרגע לא, אבל יותר כן מאשר לא.
קצת קשה המעבר הזה, הייתי אומרת.
כן, לגמרי.
אנחנו רגע בבחירות ורגע בדקירות. הקואליציה הזאת, הייתי אומרת, הגיעה לסוף דרכה. עכשיו לגבי העיתוי והתזמון, זה לא ברור מתי זה יהיה. זה אמור היה להיות ביום רביעי הזה, בבוקר הערכנו שזה לא יהיה ביום רביעי הזה, אז ייקח את הזמן שלו. בוא נאמר שגם לפיד לא רוצה בחירות עכשיו, וגם לבני לא רוצה בחירות עכשיו, וגם אחרים למעשה לא רוצים את הבחירות עכשיו, אולי היחיד שרוצה בחירות עכשיו זה כחלון. המצב של בנט הוא מצוין בסקרים, אבל אני לא משוכנעת שהוא כל כך רוצה בחירות עכשיו, אבל איך אומרים, הם לא מעוניינים, אבל זה מגיע לשם.
כנראה שאין ברירה.
לא, יש ברירה. יש ברירה, זה בקטע של, זה כמו שמן ומים הקואליציה הזאת. מלאה סנאות, מלאה תיאוב הדדי, זה רכיבים שלא מתחברים, מלכתחילה העסק הזה לא התחבר, מלכתחילה כל הברית בין בנט ללפיד הייתה ברית מזויפת, זה היה, איך נאמר, כורח של לפיד שלא רצה את החרדים בתוך הקואליציה וקפה את בנט אל תוך הקואליציה הזאת. עכשיו באופן פרדוקסלי דווקא בנט מחובר יותר עם נתניהו, גם כן ברית של אינטרסים,
ולפיד עם ברית של עם ברית עם לבני.
כן, טוב, בוא, הברית עם לבני זה ברית קטנטנה,
טבעית יחסית, לא, גם היא טבעית, היא לא יוצא דופן. כשאנחנו רואים את התמונה, נתניהו מאלץ אותם ללכת לבחירות, הוא פשוט מתעקש להגיד להם לא לכל דבר שמנסים להציע.
אני הייתי אומרת את הדבר הבא, הוא לא, הוא אתמול אמר להם, חבר'ה, למעשה אתם רוצים להיות בקואליציה, אבל לא להיות בקואליציה. אתם רוצים בחירות? בבקשה, קחו את זה. זה מה שקרה אתמול למעשה בממשלה. חוק הלאום הוא לא באמת משהו שהולכים עליו לבחירות.
הוא רק הטריגר.
הציבוריות הישראלית לא מבין מה זה חוק הלאום, ומה זה הניואנסים שמתגוששים על חוק הלאום. יש פה מדינה שהיא בוערת עם ים של בעיות, ולא בדיוק החקיקה הזאת היא זאת שתעשה את העניין אם הולכים לבחירות או לא הולכים. יש פה בעיות כלכליות, יש פה בעיות ביטחוניות, ויש פה ערימה של בעיות, ולא על חוק הלאום הולכים לבחירות. אבל יש פה עסק שלא עובד, יש פה קואליציה שרוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. אז בא אתמול נתניהו ואמר להם, אתם לא רוצים לשבת בממשלה הזאת, אל תשבו. אל תשמיעו קולות של לא ותישארו בפנים. אתם לא רוצים, רוצים בחירות, בבקשה, נראה אתכם. והאמת שסיפרו לי שבמבואה שם בלשכת ראש הממשלה בכניסה, לבני התרוצצה די מבועטת, כי בסך הכל היא הייתה כבר בליכוד, ואחר כך היא הלכה לקדימה, ועכשיו היא בתנועה, ובסדר, אז בממשלה היא קולה בהחלט נחשב, אבל מה היא תעשה בבחירות הבאות? לאן היא תלך? לפיד גם מצבו לא מזהיר לפי הסקרים, יכול להיות שהכל ישתנה. יכול להיות שהוא יקבל 2,000 מנדטים בבחירות הבאות, אבל בינתיים זה לא נראה מזיר.
זה לא נראה, כי גם התקציב וגם המצב הכלכלי, והוא בעצם לא הביא הרבה בשורה למעמד הביניים, הכל ביחד, לפיד יודע את זה. אולי נתניהו מנצל דווקא את החולשות הללו?
כן, גם הליכוד לא במצב מזהיר. בוא, אף אחד מהמפלגות לא במצב מזהיר. כולם יחטפו. כן. אז חולשות, מה שנקרא שרשרת עם הרבה חוליות חלשות, שאף אחד לא יודע לאן זה ילך. אבל זה מין, הייתי אומרת, אפילו זה קצת אמוציונלי, זה מין כזה שאוקיי, אי אפשר כבר להיות ביחד בתוך הסידור הזה. זה סידור שכבר לא עובד ביחד. אתה שואל אותי אם המפלגות החרדיות רוצות בחירות? אני לא בטוחה, אני לא,
לא
בטוחה שש"ס רוצה. בדיוק, אני לא בטוחה שש"ס רוצה בחירות, אני לא יודעת מה ילד יום מבחינתה של ש"ס. אולי כאלה שהם מחוץ למערכת הפוליטית, שמתים להיכנס פנימה, שרוצים לבוא עם מפלגות חדשות, אולי הם רוצים בחירות, אני לא יודעת לגבי הציבור, אני...
אולי הבעלים של ישראל היום רוצה בחירות.
יכול להיות.
ככה החוק שלו לא יעבור בקריאה שלישית.
יכול להיות, לדעתי דווקא בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, החוק שלו יכול להיקבר באיזו ועדה.
נו, אז הנה, זה עוד סיפור מעניין.
אז זה לא ברור אם דווקא הבחירות יטיבו עם זה או לא יטיבו עם זה. אבל אין ספק שזה אחד הטריגרים ששם הלהיטו את הסנאות בין רכיבה. אבל תראה איזה מין קואליציות מוזרות. ליברמן שהלך עם לבני ולפיד בחוק הזה, מה זה הלך איתם? מוביל אותם. הוביל את החוק הזה, אז אתמול בחוק הלאום הוא נגדם. לכל סוגיה יש לך קואליציה אחרת.
תסבירי אם את מצליחה... מה עובר בראש של ליברמן שהוא עכשיו מתנגד לכניסה של חרדים, מנסה לתפוס את המקום של לפיד, כי הוא גם מריח בחירות והוא צריך את מעמד הביניים שם?
כן, כן, בהחלט. ליברמן בטירוף מתנגד לכניסה של חרדים. לחשוב על הברית שהייתה לו עם דרי בעבר זה משהו. אני לא יודעת איך זה יעבוד אם פעם יצטרכו לעשות ברית.
אבל הם עדיין חברים ברמה האישית.
לא יודעת. ומה זה רלוונטי?
כי אולי הכל מתואם והכל בעצם משחק.
אני לא חושבת שזה, ואם זה מתואם...
נש קונטרול, יש בחירות, כוכבית גיור, בוא נחזור לתהליך, ננסה, לא?
לא יודעת, זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי.
היום עושים ככה, מחר אחר, זה לא רלוונטי. היום הם מוחרמים, מחר הם מוזמנים.
חברי הכנסת החרדים אבל אומרים שמנהלים איתם מגעים, מנהלים מסע ומתן, אבל לא על הקואליציה הזו.
נתניהו ניהל איתם סוג של מגעים, כן.
על אחרי הבחירות, על קדנציה הבאה.
תראה, לקדנציה הבאה, כי היום למעשה, לא שיש קואליציה עם החרדים לבד, אבל אם היום באופן תיאורטי החרדים נכנסים לקואליציה ולפיד, יוצא החוצה, מבחינתו זאת תחיית המתים, בחייך.
בוודאי. לא, לא... החרדים לא יעשו את זה, אז המסע הוא מתן ביניהם,
זה, כן.
הוא על הבחירות הבאות. איזה מוזר זה, איך אפשר לנהל היום מסע ומתן על מה יהיה אחרי הבחירות?
מותר לחלום.
זה רק בגדר חלומות, לכי תדעי מה
מותר
עובד.
מותר לכל אחד לחלום. איך, אני אקח משהו מהיהדות, רבות המחשבות בלב איש, אבל הצעת השם היא שתקום, נכון? כך אומרים, כל אחד יכול לעשות ולהרכיב.
טוב, אם נתחיל עם אמירות מהיהדות, אז סוף מעשה במחשבה תחילה, יאמרו לך.
תשמע, אתה נכנס לבחירות, אתה לא יודע איזה קלפים יתרפו, אתה לא יודע איזו מפלגה תקבל מה וכמה, מי ירד, מי יעלה, מי יעוף. מי יפתיע, אפשר לעשות הרבה תכנונים על הנייר.
מה קורה לפוליטיקה הישראלית כשאנחנו מנסים למצוא מחליף לנתניהו? תמיד יש את ההוא שקופץ ואומר, נו, חלמנו על אולמרט, וגם הוא כבר לא יכול, אין מחליף לנתניהו.
אני יודעת, אולמרט זה נשמע כמו עכשיו, אחרי מה ששומעים מבית המשפט, זה לא נשמע כמו איזה חלום.
זה מה שאני אומר, היחיד שעוד היה מהווה איום כבר לא רלוונטי, אז מה, נתניהו הוא מלך יחיד?
אני לא יודעת, זה הציבור יחליט, זה לא אתה ולא אני נחליט.
כן, כן, אבל אף אחד לא מצליח לייצר שם איזה איום על ראש הממשלה, שזה בכלל תופעה.
ברמה האישית לא, אבל ברמה המפלגתית, אתה יודע. יהיו שברים של מפלגות, ונראה מי ירכיב. מי ירכיב, מי יורכב.
חייבים לשנות את שיטת הממשל, אומרים הרבה אנשים. עד כמה באמת...
יש בזה הרבה חוכמה והיגיון. זה קשה מאוד לנהל פה. לכל אחד שיבוא יהיה קשה לנהל פה את העסק.
קשה מאוד לנהל. מפלגות קטנות, הרבה מאוד דרישות.
יש פה פוליטיקה, יש פה מדינה שקשה לנהל אותה באופן אובייקטיבי, בגלל השסעים שלה, בגלל הבעיות שלה, ויש פה מערכת פוליטית, אין שיטה דמוקרטית מושלמת, אבל זאת שלנו, שהיא הולכת ומתפרקת ומתפרקת ומתפרקת, זה דבר שהוא בלתי נהיל לחלוטין. כל מפלגה מורכבת מאג'נדות בתוך המפלגה עצמה, מים של אגואים בתוך המפלגה עצמה, וכל כך הרבה מפלגות, נכון שמעלים את אחוז החסימה, אבל עדיין... פעם היו שתי מפלגות גדולות, כן. הייתה אידיאולוגיה, והיו מפלגות לוויין כאלה, והיה כך או כך, ועכשיו זה פשוט בלתי נעיל כל העסק הזה, זה לא יאומן. שלא תחשוב שבבחירות הבאות, ותורכב ממשלה, ויהיה אקשן, ויהיה הרבה סיקור עיתונאי, וזה יעלה למדינה המון כסף, והאזרחים ישלמו המון כסף, וכסף טוב ויקר שצריך ללכת למטרות טובות, ילך ל... לברברת
ולמימון מפלגתי ולכל התהליך הזה, כן.
וכל התהליך הזה שהוא חלקו טוב וחלקו מיותר ויקר, אבל בסופו של דבר מקבל את אותו דבר כמעט מאותה גברת בשינוי אדרת, ולא יהיה שינוי דרמטי
עם שינויים קוסמטיים לפה לשם,
כן,
וחוזר חלילה
מפלגות והרבה קטטות.
אנחנו עומדים לשוחח עם אמיר פרץ, מה היית שואלת אותו בערב הזה?
מה הייתי שואלת אותו? תראה, היה נדמה שבוע שבר שהוא הקדים, כשהוא פרש הוא הקדים. קודם כל תשאל אותו אם הוא חובר לעבודה, ושלא זה, תוציא ממנו איך הוא חובר לעבודה.
חבר הכנסת אמיר פרץ.
באופן עקיף, כסיעה, כלוויין.
חבר הכנסת פרץ איתנו?
כן, אני איתך, כן.
נו, שואלת איילה חסון, איך אתה חוזר למפלגת העבודה?
אני חושב שהדבר הראשון...
היא לא נשארה למפלגה כבר.
הלו?
כן, שומעים אותך.
אני אומר, הדבר הראשון שעשיתי זה קודם כל להיות שלם עם עצמי. אני לא תיאמתי שום דבר עם שום גורם, לא במפלגת העבודה, לא מחוץ ל... לא במערכת פוליטית אחרת. אני הרגשתי שאני כבר לא משפיע, ושכל הביטוי הזה של להשפיע מבפנים מיסה את עצמו, ולכן קודם כל עשיתי מעשה מבחינתי, לא יכולתי להצביע עבור תקציב המדינה, והחלטתי שבמקום להתחיל משחקים של לברוח לשירותים ולהסתתר ולהגיד נמנעתי, לא נמנעתי, זה לא מכובד לי, אני כבר מספיק שנים בפוליטיקה הישראלית, החלטתי לבוא לומר לראש הממשלה את כל אשר על ליבי, לומר לו שלדעתי הוא מוביל את המדינה למקומות מאוד קשים מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, ולקום וללכת, ואני מאוד שלם עם עצמי, ובכל יום שעובר אני מרגיש שלם עוד יותר.
אוקיי, איילה, אני חושב שהתשובה מספקת, נכון? ניפרד ממך בשלב הזה.
כל טוב.
תודה רבה.
איילה, בהצלחה איילה.
תודה. מנהלת חטיבת החדשות בערוץ הראשון. חבר הכנסת פרץ, תראה, נדמה שהפרישה שלך הכניסה את כל המהלך הזה להילוך גבוה. אתה מרוצה ממה שקורה עכשיו?
תראה, קודם כל, אני מאוד מעריך את ציפי לבני על כך שעדיין מתעקשת להשפיע מבפנים. אני חושב שהממשלה הזאת סיימה את דרכה. עכשיו זה רק עניין של הנשמה מלאכותית. עוד בלון, פחות בלון. עוד שלושה חודשים, עוד חודשיים, אבל בוא, המבנה של הממשלה הזה הוא בלתי טבעי, ולכן דינו נחרץ. הממשלה הזו, לצערי, כולם יודעים שהיא כבר, איך לומר, זה כמו בחברה שבתהליך פירוק, עכשיו רק מחכים להוצאה לפועל שיבוא עם הצווים, כן? זה המצב, ולדעתי, ככל שהממשלה הזו תסיים את דרכה מהר יותר כך ייטב, לעם ישראל, למדינת ישראל, כל אלה שאומרים, מה, בחירות, אוי ואבוי. אבל יותר גרוע שהממשלה מתנהלת...
איך אמרנו כאן מישהו? הממשלה הזו סיימה את דרכה, רק טרם נמסרה הודעה למשפחות השרים.
נכון, אוי ואבוי, אוי ואבוי. כן, זה משפט מאוד קשה, אבל האמת הוא אמיתי. הוא אמיתי. אני חושב שבכל פרמטר שבוחנים את בנימין נתניהו, 5 שנים מכהן כראש ממשלה, הוא לא יכול לגלגל אחריות לאף אחד, אין לו סיבה להמשיך לחפש אשמים, הוא השם המרכזי במצבה של מדינת ישראל, בפערים החברתיים, במצב הכלכלי שהולך ומתדרדר.
אבל בוא לא נתאמן. לצערי? חבר כנסת פרץ, אתה איש ותיק בפוליטיקה, אתה מכיר היטב את כל מה שקורה, גם על השולחן וגם מתחת לשולחן, זה לא סוד, זאת ממשלה שמראש נועדה לכישלון, אין בה שום חיבור. מה החיבור בינך לבין נפתלי בנט, בין יאיר לפיד לבין נתניהו? מה קורה? זה בכלל מראש ממשלת מישמש כזו.
נכון, אני אומר, זאת ממשלה שהוקמה על אדנים בלתי טבעיים, ולכן דינה להתפרק מהר ככל האפשר. אני חושב שהממשלה היום פשוט גורמת נזק למדינת ישראל בכל תחום ותחום, כי כל אחד חושב שיש לו נסיכות משלו. כל מפלגה הפכה את משרדי הממשלה שלה כאילו זה נסיכות פרטית, וכל אחד עובד שם ומנסה לכוון לפלח המצביעים שלו, ואנחנו רואים פה ממש התפרקות מוחלטת. אבל אני לא מוכן לשחרר את בנימין נתניהו מאחריות, עם כל הכבוד. שמע, האמירה הזו, האגדה הזו שהייתה, שאומרים, אין תחליף לנתניהו, אני שמח שהצלחתי לנפץ אותה. שכשאמרתי, אין דבר כזה, אין תחליף לנתניהו. מה זה פה, מלך?
מי המחליף שלו? מי המחליף שלו?
זה לא חשוב, אסור שהעם יחשוב במושגים כאלה. אסור שמדינה תחשוב במושגים שיש איזה אדם שאין לו תחליף. מה, אנחנו במשטר מלוכני? צריכים להאמין שיש תחליף, ויבצעו תחליפים, יש מספיק אנשים טובים במדינה הזאת שיכולים בהחלט להיות תחליף מאוד 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 חשוב. ואני בהחלט מתכוון לפעול בעניין. אני אמרתי שראש הממשלה הוא לא הפתרון, הוא הבעיה, כן? ואני מקים תנועה פוליטית רחבה, שכל מי שמאמין שצריך להחליף נתניהו צריך לבוא ולתרום לעניין. מי ינהיג אותה, איך היא תפעל, איך יחלקו את המקומות. אני לא רוצה לעסוק בזה עכשיו. שלב ראשון, שכל מי שחושב שצריך להחזיר שפיות, שצריך שהמדיניות הכלכלית חברתית תהיה יותר מתונה, שתהיה יותר באמת מתחשבת, שאנחנו נפעל באמת לצמצום הפערים החברתיים, ותאמין לי, אני זועק את זה מדם ליבי, כי במשך שנה וחצי ראיתי את הדברים מדרדרים, אבל אמרתי, אולי בכל זאת, בגלל תהליך השלום, והייתה מלחמה, ואמרתי, בוא נגבה את הממשלה, אבל זהו, הגיעו מים עד נפש, אין שום סיבה.
נו, אז מה, אז עוד מפלגה בישראל, עוד מפלגה, עוד מסגרת פוליטית.
אני לא אמרתי עוד מפלגה, אתה שמת לב, אמרתי, תנועה פוליטית זה לא מפלגה. התנועה הפוליטית מטרתה לכפות על כל הגורמים שחושבים צריך להחליף את ביבי להתאחד. זו מטרתה. זו מטרתה. ואני חושב שלאט לאט מרגישים שהאווירה משתנה ושיותר ויותר אנשים מאמינים שזה מה שצריך לעשות. ואני מוכרח אומר לך שאני היום הנחתי, זאת אומרת, לפני שבוע, הנחתי את הצעת החוק להחזרת השיטת הבחירה הישירה לראשות הממשלה. מדוע? כי הרי כולם אמרו, כשהייתה בחירה ישירה לראשות הממשלה, אמרו, השיטה הזאת מפרקת את המפלגות הגדולות. נו, אז מה קרה? המפלגות הגדולות מפורקות, אלא שמה שקורה היום, שראש ממשלה נבחר, כאשר רק 15-16% מהעם תמך פה. ואני חושב שבבחירות הבאות יהיה מצב שראש מפלגה של 10 מנדטים, 15 מנדטים, אם יהיה לו כושר לנהל מסע ומתן ולעשות את החיבורים הנכונים ולמכור ולקנות, אז הוא יכול להיות ראש ממשלה. היעלה על הדעת שראש ממשלה בישראל יבחר עם תמיכה אישית של 15%? ולכן לדעתי צריך להחזיר את הבחירה הישירה כדי שראש הממשלה יתייצב בפני העם.
אז אתה רוצה לראות את נפתלי בנט כראש ממשלה?
אני לא מעניין שבבחירה האישית יש לנפתלי בנט איזשהו סיכוי. להפך, בשיטת הבחירות הקיימות היום הוא יכול מחר להפוך מפלגה של 20 מנדטים ולעשות קואליציות ולמכור ולקנות, ופתאום אפשר למצוא אותו ראש ממשלה. בבחירה האישית ה-20% שלו תהיה תקרת הזכוכית, אף אחד לא יפקיד בידם את המדינה, אף אחד לא רוצה שהמדינה תלך למקומות קיצוניים כל כך, אף אחד לא רוצה להבהיר פה את האזור, אף אחד לא רוצה לדבר במושגים האלה, אנחנו ניכנס לכל בית ונשתלט על כל בית ועל כל שוחה. נו באמת, באמת, מה הוא חושב, זה משחק ילדים? מה זה, החיילים שלנו זה דמויות, דמויות בלתי נראות שנשלח אותם להסתכן בגלל איזה אג'נדה קיצונית, במקום לחשוב איך מרגיעים? אתה חושב שולחים חיילים? מה זה פה? המסר הזה של כוח ועוד כוח ועוד כוח? המסר הזה מיצה את עצמו.
אנשים ברחוב, חברי הכנסת פרץ, אנשים ברחוב איבדו את הביטחון האישי שלהם במרחב הציבורי. איזה פתרון אתה נותן להם?
אז אני שואל אותך שאלה. זה שבנט מאיים עליהם, זה מוסיף להם ביטחון? או נניח אם היה עובר חוק הלאום, אז האיש בירושלים היה לו יותר ביטחון לעמוד בתחנת האוטובוס? בדיוק ההפך. אם היה עובר חוק הלאום, נוסח אלקין, זה היה נותן לגיטימציה לעוד קיצונים, לעשות מעשים בלתי נשלטים, מה שנקרא אינטיפאדת הבודדים, כן? הרי החקיקה הזאת והשיח הציבורי הקיצוני שמתקיים, הוא שהופך למסר לאותם בודדים שחושבים שהם הולכים להציל את העם שלהם, ועושים מעשים נפשעים שצריך להילחם בהם בכל דרך. אני אגיד לך דבר אחד, בישיבת ממשלה, שבה הגשתי את מכתב ההתפתחות שלי, כן?
כן.
אמר לי ראש הממשלה, תשמע, אתה לא רואה את התמונה הרחבה, אתה לא רואה את האסלאם הקיצוני. ואני אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, כולנו רואים את האסלאם הקיצוני. אין ישראלי שלא רואה את האסלאם הקיצוני. כולנו נגד הדעש, כולנו נגד חיזבאללה, כולנו נגד חמאס. אין שאלה בכלל. אמרתי לו, יש חסר ביטחון, יש חסר לביטחון פנים. שהם יטפלו באסלאם הקיצוני. אמרתי לו, אתה, אדוני ראש הממשלה, מתפקידך למצוא את האסלאם המתון. זה תפקידך. כמו שקרה לנו במצרים. מצרים זה האסלאם המתון. מישהו מעלה על דעתו היום בישראל שהיינו מנהלים את צוק איתן מבלי שהיה לנו תאום אסטרטגי עם מצרים? או יוון, שהיא האסלאם המתון. מישהו מעלה על דעתו לנהל את כל התפיסה שקיימת היום בלי התאום עם יוון? ולכן תפקידו של ראש הממשלה היה לא לנוח לרגע, ללכת לנצל את האיום הזה שמרגישים בסעודיה, בקווייט, בכל מקום כזה, מכל התופעות האלה של האסלאמים הקיצוניים כמו הדאש, ולקחת את ההזדמנות הזאת ולהפוך אותה למנוף כדי שיהיה לנו עם מי להגיע להסדר בשלב שבו נסיים את ההתמודדות עם התופעות הקיצוניות שלצערי הולכות ומתחזקות.
אוקיי, אנחנו שומעים את הדברים. אני רוצה רגע לחזור לרמה האישית. חבר כנסת פרץ, אתה מאוכזב מהתהליך שעברת בשנתיים האחרונות ברמה האישית?
לא, ממש לא. אני רוצה לומר לך שציפי לבני, בת ברית, יוצאת מן הכלל. היה בינינו שיתוף פעולה מצוין, ועדיין יש בינינו שיתוף פעולה מצוין. יש נושאים שאני והיא לא רואים באותו זה באותו בעין בעין, כמו הנושאים החברתיים. היא באה מבית מדרש אחר בכל מה שקשור לכלכלה חופשית, לכלכלה של תחרות. אני באה מבית מדרש אחר שנאבק על זכויות הפרט של אדם באדם, שלא מתבייש להגיד שצריך להעלות את קצבאות הילדים, שלא מתבייש לומר שקצבאות הילדים זה מפתח לצמצום ממדי העוני, צריך להעלות את שכר המינימום.
זה מצע הבחירות של מפלגת העבודה, מילה במילה.
בסדר, אז מה הבעיה? אין לי בעיה עם זה, אני לא, לרגע אין לי דבר וחצי דבר נגד מפלגת העבודה.
בגלל שהיום בראשותה עומד בוז'י הרצוג.
מה?
בגלל שאולי היום בין היתר עומד בראשותה בוז'י הרצוג.
יכול להיות, תשמע, אני רציתי לסייע לשלי יחימוביץ. זה לא קרה, כי היא חשבה שהיא יכולה לנהל את העניינים לבד. חשבתי שמפלגת העבודה חייבת להניף את הדגל המדיני, גם בבחירות הקודמות. שלי יחימוביץ חשבה שצריך להצניע אותו. אז מצאתי את עצמי במצב שאני לא יכול לכפות את עצמי על מישהו, ולכן החלטתי שעדיף לי לנסות לתרום למדינת ישראל. כי אני, תשמע, אני בעבורי הדרך היא הדבר החשוב. ואני מעולם לא שיניתי את זה.
אם בוז'י הרצוג קורא לך, אמיר פרץ, אתה שייך למפלגת העבודה, כאן נולדת, כאן היית הרבה מאוד שנים, חזור הביתה.
אני לא חושב שאנחנו בשלב כזה של קריאות. חכה, יש זמן, כרגע.
כן, זה לא, זה טיק-טק, מי כמוך יודע, עוד חודש אנחנו שם.
כרגע אני אעשה את מה שסיכמתי, מה שהחלטתי לשמחתי, אבל כל כך הרבה אנשים טובים מצטרפים אליי למסע הזה. אנחנו אומרים שזה המסע להחלפתו של ביבי, והרבה מאוד אנשים, כל אחד בגלל הסיבות שלו, מי בגלל סיבות חברתיות, מי בגלל סיבות אזרחיות, מי בגלל סיבות מדיניות, ואני מאמין שאני הולך ללקריץ מחנה אחד גדול, שאז כל המפלגות לא תהיה להם ברירה, אלא למצוא את המחנה המשותף ולהגיע להסכמות על איך מקימים גוש גדול שישמש אלטרנטיבה לבנימין נתניהו.
כיפת ברזל פוליטית.
כיפת ברזל חברתית, כלכלית, מדינית וביטחונית.
חבר הכנסת אמיר פרץ, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב. נצא עכשיו לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עוד עדכון על מה שמתרחש עכשיו בירושלים בעקבות אירוע הדקירה שהראה לפני שעה קלה. פונים אליך כתבנו בנצי לייזרוביץ', כתבנו למשטרה. בנצי,
כן, שלום וברכה אבי.
אז כן, מה התפתח כן. בתקרית הזו?
מה שאנחנו יודעים שבשעה סמוך לשעה 7:15 שלושה תלמידי ישיבה מישיבת בעיר העתיקה יצאו ממקום לימודם. הם הותקפו על ידי מספר ערבים, אחד מהם נדקר בחזהו לגופו העליון. הם הצליחו להגיע לתחנת הקישלה, שם הם הזיקו את מגן דוד אדום ואיחוד הצלה, שהגיעו למקום, הניקו לאחד מהם טיפול רפואי. הוא פונה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני עם דקירה בחזהו. נוסף, פצוע נוסף, פונה גם לשערי צדק במצב קל. ככל הנראה עדיין לא יודעים אם זה כתוצאה מהמאבק שהיה עם המחבלים, המחבל או מחבלים, או שגם הוא נדקר קלות. כל זה כרגע בחקירת המשטרה. המחבלים, מחבל או מחבלים, לפי מה שאנחנו יודעים שהיו מספר ערבים שמה, הם נמלצו כרגע כוחות משטרה גדולים, עורכים סריקות ומצוד אחר החבורה, כשמה שאני יודע שאחד מהם, עדיין יודעים, זה אחד מהם חשוד נעצר וכרגע מתוחקר במשטרה, עדיין לא יודעים אם הוא קשור לאותה חבורה, אבל כרגע, לפי מה שאנחנו יודעים, שגם כל אזור העיר העתיקה ישנם הרבה הרבה מצלמות, המשטרה בודקת רגע גם את המצלמות.
גם נזכור בנצי שבאים הללו יש עוד הרבה מאוד כוחות משמר הגבול שהצטרפו לכוחות הקיימים בירושלים, וכך שיש בכל פינה כמעט שוטר, למרות זאת הוא הצליח לחמוק. לא,
נכון, הוא הצליח לחמוק והצליח לדקור אותם, אבל אין ספק כרגע נעשה מצוד אחריהם. כמו שציינו, גם בסיוע מחסומים שהוקמו שם בכל האזור, וגם בסיוע לדעתי המצלמות, שכל כך הרבה מצלמות נמצאות שם בעיר העתיקה, המשטרה כרגע בודקת אותם, ואותו חשוד שכרגע נמצא בחקירה, בודקים אם יש לו קשר לאירוע הזה או לא.
בן צי לזרוביץ', כתבנו לעיני משטרה, תודה רבה לך.
שרות טובות.
אנחנו חוזרים אל הזירה הפוליטית, כתבנו גואל והקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
אוקיי, חוק הלאום לא יהיה ביום רביעי הקרוב, לא יעלה להצבעה. נתניהו אומר, למרות זאת, החוק יעבור, לא משנה מתי. מה קורה פה בעצם?
קודם כל, הכותרת של היום היא שנתניהו, למרות הגב החזק שהוא קיבל מאלקין, שהוא ניהל למעשה את המשבר הזה, אחרי הכל זה חוק שלו, שאליו מצטרפים גם יריב לוין וילד שקד, שוב נתניהו מתקפל. אני אגיד לך אנקדוטה קטנה, אנחנו הכתבים הוזמנו לישיבת סיעת הליכוד לשעה 3, אבל גם אז הוזמנו לישיבת סיעת מפלגת התנועה לשעה 3, גם כן דברים שבדרך כלל לא קורים, ומיד לאחר מכן פשוט יצאה הודעה נוספת, הליכוד הולכים לשבת ב3:30 ולא ב3, זה אומר שבליכוד מאוד ציפו לשמוע את הדברים של ממש תאמר ציפי לבני בישיבת עשייה, וזה מה שקרה. ראו שם שנתניהו מתקפל לנוכח הדברים שאומרת ציפי לבני, היא יודעת שהיא לא תתמוך בחוק הזה, היא אומרת בצורה מאוד ברורה אנחנו לא נלך עם החוק הזה, אבל שוב יש אמירה מאוד שצריך לשים עליה, לתת עליה את הדעת. יש משפט אחד שאומר אנחנו לא נתמוך, אבל אף אחד לא אומר אנחנו נתנגד. זאת אומרת, הם גם הם לא רוצים ללכת ולשבור את הכלים, גם הם לא רוצים לתת לראש הממשלה אילה לפטר אותם.
אוקיי, גואל, אנחנו נצא רגע עכשיו לבדוק מה קורה בסיעות החרדיות היום אחרי האמירה של נתניהו. תישאר איתנו, עוד מעט נבדוק ונמשיך איתך הלאה. אני פונה לחבר הכנסת הרב מאיר פרוש, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב וברך.
נתניהו אומר שהחוק הזה בכל מקרה יעבור, במילים אחרות הממשלה הזו לא תחזיק מעמד. אתם כמובן לא מצטרפים לקואליציה הנוכחית, כבר אמרתם את זה מספר פעמים, אז מה קורה ביניכם לבין נתניהו? על מה מדברים שם?
קודם כל, נתניהו רוצה כרגע, נראה, אם כי גם זה לא בטוח, לנסות ולאיים על השותפים שלו הנוכחים עם החרדים. אני לא יודע אם החרדים נמצאים בקואליציה, אם מבקש אותם בקואליציה, יש אי שקט בקואליציה, יש שם איזושהי רעידת אדמה, לא בסולם ריכטר עם מספר גבוה מאוד, רעידונת מאוד נמוכה, והוא מנסה באמצעות החרדים לאיים על השותפים שלו שמנסים להקם לו את הפרצוף.
להשתמש בחרדים.
אתה אמרת זה להשתמש, אני אומר את זה אחרת, אבל בסדר, הרעיון הוא אותו דבר. וכמובן שמנסה את זה עם התקציב, מנסה את זה עם מעם אפס, מנסה את זה עם חוק הלאום. העיקר שהרעידת אדמה הזו תמשיך, שלא תהיה ככה בליל שבת בשעה 3 לפנות בוקר, אלא בליל שבת ובשבת אחרי הצהריים וביום ראשון, להמשיך רעידת אדמה, כל ה... הססמולוגים שיהיה להם מה להתעסק כל הזמן.
אוקיי, מעניין מה שאתה אומר, ואתם מה, משתתפים במשחק הזה?
קודם כל, כל אחד וגם נתניהו יודע שיש לנו כעס גדול על ההתנהלות שלו מלפני, אני הייתי אומר מלפני שנה ותשעה חודשים, למרות שזה כבר התחיל גם בקדנציה הקודמת, אבל אנחנו גם מתנהלים כך לאורך כל השנים. כפוליטיקאים, ובאמת פוליטיקה לא יכולים לנהל את הבדיוק לפי הסרגל של היושר וההיגיון, או במקרה הזה הייתי אומר יותר ההיגיון, לא היושר, כן. כי אנחנו מתנהגים ביושר.
אין סרגל בכלל בפוליטיקה.
כאשר ראש הממשלה קורא לך, רוצה לדבר איתך, אתה לא אומר לו לא רוצה לדבר איתך, כמובן שאתה לא מתלהב כשהוא קורא לך, ונתניהו יודע שאנחנו לא מתלהבים כאשר הוא קורא לנו היום.
אז הוא בעצם מנצל את העובדה הזו שאף אחד לא יגיד לו לא, ומנסה לתחזק את הקשרים הללו כדי לנופף שוב ושוב לחברי הקואליציה, אבל נדמה שהם כבר הבינו מזמן שזה רק נפנוף סרק.
כן, אבל אני רוצה, אתה שואל אותי בהערכה, בהרשרה, נגיד שגם הפוליטיקאים לא רוצים בחירות, גם אלה שבסקרים הם טובים, גם לא אומרים שזה לא טוב להיראות ככאלה שרוצים כרגע בחירות, מכיוון העם לא יבין את ההליכה לבחירות. אבל מהתנהלות כזו, מתיחות עם קבוצה כזו, מתיחות נוספת עם קבוצה נוספת, כל יום מתיחות עם מישהו אחר, כמו שאמרתי קודם, כל יום רעידה נוספת, מביא בסופו של דבר שמישהו אומר, רגע, אתה יודע מה? בוא נראה לו, נעשה שריר, ומאז, אתה בן כוחו לא חיים, אלו הם לא חיים משותפים, נתפרק, נתפרד, ואז אתה הולך לבחירות.
הרב פרוש, אתה מוותיקי הפוליטיקה, קשה למצוא היום אנשים ותיקים בכנסת, ואתה אחד מהם, ומה אתה צופה בסוף התהליך הזה? הרי נגיע בסוף לבחירות, יהיו בחירות, התוצאות יהיו כאלה או אחרות, אבל נראה שוב כמעט את אותה ממשלה, לא...
קודם כל, כשאתה נותן לי תואר של ותיק, אז אני רוצה לומר לך כך. ותיק בדרך כלל בא בלי חשק לעבוד. אבל כשאני בא לכנסת או למקום עבודתי, שזה הרבה שעות מהיום במשרדים של אגודת ישראל, אני בא בראשם עם חשק ועם מלא מרץ לעבוד. אלה הוותיקים...
לרגע לא התכוונו שאתה הוותיק שספון באיזה כיסא עם קוסטי.
אני רציתי פשוט לתת שיעור ולהסביר שוותיק יש לו איזשהו סטיגמה כאחד שכבר... אין לו כוח לעבוד, אז זה לא כך בדיוק.
לא בפוליטיקה, לא בפוליטיקה.
כל חבר כנסת אצלנו הוא מלא עם מרץ ורוצה לפעול, וכך אנחנו פועלים.
כן.
אבל לומר לך שהדברים מתנהלים כמו שאנחנו רוצים, רחוק מלומר את זה, והמציאות היא מאוד מאוד קשה.
אני שואל, אבל למה, מה צריך לקרות כדי שאחרי הבחירות הקרובות, התמונה שאנחנו רואים היום לא תחזור על עצמה?
זה תלוי במי שמקבל את המנדט ל... להקים ממשלה. אם נתניהו יחליט שוב שהוא צריך לבדל את החרדים ולא להכניס אותם לקואליציה, אז אנחנו עלולים חלילה להיות במצב דומה למשל.
זה בנט החליט, זה לא נתניהו.
מי שהרכיב את הממשלה זה נתניהו, והוא זה שהחליט.
אגב, אורי אריאל נפגש עם גדולי האדמו"רים וגדולי ראשי הישיבות בימים הללו, מנסה לאחות קרעים. יש סיכוי ש... נסלח ונשכח?
אני רק אמר לאורי אריאל שלא יתחייב שום דבר לו, מכיוון שהוא יתחייב לי, הוא יתחייב לחברי מיהדות התורה שאנחנו הולכים ביחד, ובסוף מי שלא נתן לו זה הבעל הבית שלהם. אז כך שאורי לא יתחייב, אני לא חושב שהוא מתחייב, הוא יודע גם שהוא לא יכול להתחייב.
אבל מנסה אולי לבנות משהו.
מנסה להראות פנים שוחקות, אבל השאלה היא מה יש מתחת לעניין הזה. ולצערי, הבית היהודי יש לו חלק נכבד מהגזרות והצרות שיש לציבור החרדי.
זה לא אישי, אבל כשאתה מדבר על זה, נדמה שאתה פגוע מהעניין.
אני לא חושב שיש מישהו אצלנו שלא פגוע.
כן, אבל אתה הרב פרוש הרבה מאוד שנים, היית מחובר, הכרת, מכיר.
מה שאני עשיתי זה היה על רקע האמונה שלי, לא הייתי צריך לקבל תדרוך באמונה ותדרוך בעשייה מאלה שהולכים עם כיפות סרוגות. זה דבר שטבוע בנשמתי ובנשמתם של כל אותם יהודים טובים ויקרים, אבותיי ואבות אבותיי. לא הייתי צריך את הלימוד מהכיפות הסרוגות.
אני רוצה לדבר איתך עוד מילה על החיבור עם שס, על התאום עם שס. עובדים בשיתוף פעולה היום, יהדות התורה ושס כמעט על כל דבר ועניין. מאוד משמעותי תוצאות הבחירות לגבי הציבור החרדי בכלל בסוגיה של שס.
אני מאוד הייתי שמח אם הייתי יכול לענות לך על כל מה שאתה שואל, אבל כשאתה שואל אותי ביחס למפלגה אחרת, אז גם אם אני מעריך את שס, אבל אני שמח וגאה לומר שאני ביהדות התורה, ובתוך יהדות התורה באגודת ישראל, אז כל מה שקשור לשס, אתה צריך לשאול את אנשי שס.
כן, זה ברור. אנחנו שואלים את השאלות האלה את ראשי שס, אבל גם אתה...
אתה צריך להסתפק במה שהם עונים לך.
טוב, נעשה את זה. חוץ מזה, הרב פרוש, הכל בסדר?
יהודי יכול לומר שהכל בסדר, עם כל כך הרבה צרות. אתה... מגיע לרחוב אגסי בארנוף, אתה כל בית שני חלילה, לא רוצה לספור אפילו, אבל במכה כזו, אנחנו לא יכולים לשכוח את היום רביעי בבוקר שבוע שעבר.
כן. אגב, אנחנו נעסוק בהמשך, מעניין לשמוע גם את דעתך על העניין הזה, הרי הציבור החרדי...
שיבה בוקק, הלוויה הייתה בלילה.
כן, כן. אנחנו עוד מעט נעסוק בזה. הציבור החרדי, בכללותו, אין רבים שנושאים נשק, או אין הרבה אנשים שהיו עושים צבא, או דברים מהסוג הזה.
כן, אבל אני לא הייתי פותח, אני מסכים להתראיין אצלך מחר. תן לי יום נפרד על זה, שעה נפרדת על נשק ובקר במגזר החרדי.
כן,
טוב. תן להחליף מחסנית, לא ברגע אחד.
בוא נפריד. חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו חוזרים אליך גואל והקנין. גואל?
כן, אני איתכם.
טוב, אחרי יהדות התורה, ואנחנו שומעים את הקולות ומבינים שלא משתנים שם הרבה מאוד דברים, מה קורה בתוך הליכוד?
קודם כל בליכוד מבינים שלא ניתן להמשיך ככה. זה גם מקורבים של נתניהו אומרים שלא ניתן להמשיך בצורה הזו, ולכן זו הייתה הסיבה שנתניהו הניח היום את האקדח. למעשה האקדח שהונח מול נתניהו על ידי יש עתיד, על ידי התנועה בכל השקשור לחוק הלאום, הוא פשוט הלך וסובב אותו, ואת הקנה הוא סובב לכיוונם של לפיד ושל לבני, והוא אמר להם, אתם רוצים להתנהל בצורה הזאת, אתם רוצים להתנהל בצורה של איומים, אז אוקיי, בואו עכשיו אנחנו מפרקים את הממשלה. גם לבני גם לפיד לא רוצים פירוק הממשלה. לבני מבינה שהיא תוכל לנהל מסע ומתן על מעמדה הפוליטי העתידי רק כאשר היא יושבת על כס שרת המשפטים, רק שהיא שרה. הסקרים לא מחמיאים, לא ליש עתיד, אבל בעיקר לא לתנועה, שחלק מהסקרים גם אומרים שהיא לא תהיה בכנסת הבאה. זאת אומרת, היא צריכה לדאוג לעצמה לפלטפורמה פוליטית. אם היא תעשה את זה מהאופוזיציה ובתקופה שהולכים לבחירות, שזה יהיה 60 יום או 90 יום, היכולת שלה לנהל מיקוח על מעמדה, היא תהיה יכולת מוגבלת, ולכן עד שהיא לא תסגור את מעמדה לבחירות הבאות, היא לא תעשה משהו שיפיל את הממשלה. גם לפיד לא, וזו הסיבה שלמעשה לפיד אומר, אנחנו לא מדברים כל שבוע על משבר אחר. מבחינת לפיד מדובר באותו משבר, זה משבר שיש חוסר אמון בין ראש הממשלה, שהוא המרכיב העיקרי בקואליציה, לבין חברות הקואליציה. הכל פעם קוראים לזה חוק הלאום, פעם זה חוק המשילות, פעם זה חוק הגיור, פעם זה חוק הגיוס, כל פעם זה משהו אחר, אבל אנחנו מדברים על אותו משבר שהולך ומתמשך. גם לפיד מבין שאי אפשר להמשיך ככה, וגם הליכוד מבינים שאי אפשר להמשיך ככה.
משבר כאמור מתמשך. גואל והקנין, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, יוצאים לפרסומות ושובים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו פונים אל חברת הכנסת הדוקטור אליזה לוי, יש עתיד, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב המאזינים.
כמי שעומדת בראשות הוועדה לקידום מעמד האישה, חוק הלאום מדבר בכלל על יחסים שבין גברים לנשים, או רק על יחסים שבין דתות ולאומים?
חוק הלאום שקודמנו, שבנו כאן את הארץ הזאת, הקימו את המדינה וידעו איך לכתוב עבור כולנו את המשוואה שבין היהודית לדמוקרטית, ידעו כנראה הרבה יותר טוב מאיתנו איך לנסח ולעשות את זה נכון, שיכיל את כולם. מה שלצערי הרב, בקצב המהיר מדי, שניסו פה להוביל בהצטלה כזו או אחרת פוליטי, ולצערי הרב חוק הלאום נפל פה קורבן לעניין הזה. אני מציעה שניקח כולנו אוויר ונחשוב
חדש. על מה המאומה בכלל? הרי רוב האזרחים לא יודעים בכלל על מה השיח הזה שמדברים על חוק הלאום.
המתח שבין יהודית לדמוקרטית, מדינת ישראל מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. הנוסחים השונים נותנים כוח ומחזקים צד אחד של המשוואה. יש כאלה שמדברים על יהודית עם משטר דמוקרטי, שזאת הצעה שאנחנו לא יכולים להשלים איתה.
למה?
אני אומרת לך שאני חושבת שחוק הלאום הוא חוק מאוד מאוד חשוב. אני רוצה את חוק הלאום. אני חושבת שאנחנו צריכים חוק שיסביר. וגם לראש הממשלה עצמו יש הצעה עם 14 סעיפים שאנחנו מסכימים איתם. ולכן לא ברור לנו המרוץ שדים הזה שתקף פתאום.
כשאת קוראת את נוסח ההצעה של ראש הממשלה, את תומכת בה?
אבל זה לא מה שהגיע, וזה לא מה שהגיע לדיון. אני מקווה שבכלל שתי הצעות, גם של חבר הכנסת אלקין, גם של חברת הכנסת הילד שקד ויריב לוין, זה לא המתווה של ראש הממשלה. ויותר מזה אני רוצה אבי לומר לך, זה לא עניין של ימין ושמאל, משום שבעצם השר שעבר בגין הוא זה שהניח הצעת חוק שאני חותמת עליה, הוא הניח את הצעת החוק הזאת, כולנו ביש עתיד מסכימים איתה. אז מה שאני מנסה לבוא ולומר זה שאפשר לחזור רגע ולחשוב איך באמת עושים סדר במשוואה הזאת שבין יהודית לבין דמוקרטית. הרי לא יכול להיות, ובטח הציבור המאזינים שלך, הוא לא יסכים איתי, שלא יכול להיות ששבוע אחרי שאיש משטרה דרוזי נותנת חייו לציל יהודים, אנחנו נתייחס אליו כאזרח סוג ב' לא שוויוני.
לא מתייחסים אליו כאזרח סוג ב', ממש לא, מתייחסים אליו כאזרח של לא יהודי במדינה יהודית, על כל המשתמע.
כן, אבל
בחיי היומיום שלו לא יהיה שינוי.
היום, דווקא בשעת הזמן הזאת, ודווקא במתח שבו אנחנו חיים, למה לעשות את זה כמכתף? למה לא לעשות את זה בצורה...
השיחה נותקה?
גם בחצי שנה האחרונה, הצעה שמובילה חברת הכנסת רות קלדרון מטעם יש עתיד, גם ההצעה הזאת, ראש הממשלה סירב שהיא תצטרף לשתי ההצעות שנידונו אתמול בממשלה. כלומר, אם באמת, באמת, יש רצון לאחד ולבוא ולראות איך עושים את זה, בואו נעשה את זה לא במחטף, אבל בחצי שנה האחרונה, סיעות הבית בקואליציה מנסות להוביל ביחד.
כן, אבל נדמה, אני אגיד לך מה קורה, לפחות איך זה נראה מהצד. הכל פה כאן פוליטיקה בסוף, מדברים על בחירות ואף אחד לא מדבר על הלאום, בגלל שיש עתיד ומפלגת התנועה כבר בזבזו את הקרדיט שהיה להם בכמויות האיומים שהם יכולים לאיים בפירוק הממשלה חדשות לבקרים. עכשיו הגיע רגע האמת, אתם מאיימים בפרישה, אומר נתניהו, תפרישו.
בוא ניקח צעד אחור. אם השיחה שלנו היא שיחה פוליטית, בוא נקדם אותה בשיח הפוליטי ובמתחים הפוליטיים, ואני קוראת מכאן לבוא ולראות איך בעצם כולנו אומרים, הגזמנו ועושים שנה שלפחות עבודה משותפת יחד, אבל לא על בסיס חוק הלאום, לא על חשבון חוק הלאום, הוא חשוב מדי. הוא בנפשנו, הוא בדמנו. אני עוד הרבה לפני שהגעתי לכנסת ישראל, המתח הזה שבין יהודית לדמוקרטית, שבין יהודית לדמוקרטית, מעסיק אותי, מסעיר אותי. אני חיה מתוך המתח הזה, אני כותבת, אני יוצרת, אבל זה לא כלי פוליטי, ואסור לנו לקחת את חוק הלאום החשוב הזה.
אז בוא נעשה הפרדה רגע בין חוק הלאום לבין הפוליטיקה.
על חשבונו, באנו לכאן לתרבות מחדש של 12 השבטים. הרי התפקיד שלנו בחוק הלאום הזה זה לא לפצל את העם היהודי, אלא לאחד אותו. אז אם אתה רוצה לדבר איתך פוליטית, בוא נעזוב את חוק הלאום, שבמקרה הזה לצערי נתן קורבן.
נעזוב רגע את חוק הלאום, למרות שהוא מעורב חזק בתוך הפוליטיקה כרגע.
אני מסכימה איתך.
כשמדברים על חוק מע"מ אפס ונתניהו לא רוצה אותו, אומר לפיד, אם הוא לא יאושר, לא נהיה בקואליציה. ושנתניהו רוצה חוק אחר, והוא אומר, אם לא יאשרו אותו, אז אתם לא תהיו בקואליציה. ואז השיחה משתנה. למה המשוואה הזאת לא הדדית?
תראה, יש פה שיח ואני אומרת לך שלא, לא, לא, הכל פתיר, אם רוצים, והכל לא פתיר, כולל חוק לאום שרוצים להפוך אותו לכלי פוליטי. אנחנו לא רוצים מתח מיותר, ואני אומרת לך שזה עוד לא מאוחר לחזור. גם במקרה הזה של חוק לאום שקורא הייתה במקום לאחד אותו, שמחתית המטרה עוד לפני שיוצא לדרך, ואני אומרת, אני אומרת לך שהוא לא יעבור בממשלה. וכן, יש אותי תומכת בחקיקת חוק הלאום, לא בנוסח הזה ולא בדרך הזאת, ויותר מזה, לא בעיתוי הזה. וההתנגדות שלנו היא מהותית והיא לא פוליטית. ואם אתה רוצה לשוחח איתי על שיחה פוליטית, אז אני אומרת לך שבה תמיד על שיחת תקציב, אבל זה תקציב שממשלת ישראל הסכימה להעביר אותו. זה לא תקציב אישי של שר האוצר יאיר לפיד, זה לא תקציב אישי של סיעת יש עתיד, זה עבר בממשלה. בואו כולנו נתכנס, נעביר את חוק ההסדרים, נעביר את הרפורמות, נמצא לדרך.
בזמן הנאים, תחכה. חברת הכנסת דוקטור אליזה לוי, תודה רבה לך על השיחה הזו. ערב טוב. אנחנו חותמים את השעה הראשונה. תודה למנדי אור ורועי קנטן, לעורכת אסתי פלד, כאן אבי מימרן, שווים לאחר חדשות 8.
המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
השעה השנייה, המהדורה המרכזית, בצוות שלנו אסתי פלד העורכת, על הביצוע הטכני רועי קנטן ומנדיו. בשעה הקודמת שוחחנו עם כמה וכמה נציגים מסיעות הכנסת, גם יהדות התורה, גם יש עתיד, אמיר פרץ מהתנועה, ואנחנו מנסים להבין מה קורה גם בבית היהודי, ואנחנו פונים אל שר הבינוי והשיכון אורי אריאל. שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
נפתח תחילה בשיחות שהיו לך בימים האחרונים עם גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, גם המועצת החסידית וגם הליטאית, בהקשר למה השיחות והפגישות הללו?
השיחות האלה בעיקרן הן על נושא הדיור שכידוע, וחזרתי ואמרתי במספר פעמים, הקבוצה החרדית, הקהל החרדי הוא הקהל שאולי סובל יותר מכולם ממצוקת הדיור, זה נובע משתי סיבות, אחת בגלל מספר הילדים שכן ירבו, והדבר השני מכך שנהוג לקנות דירה עם החתונה, ואני בא לעזרת הציבור הזה ודן עם ראשי הציבור על הנושאים הללו.
היו כמובן דיבורים על הקשר שבין הציבור הדתי-לאומי לחרדי, בין הבית היהודי לאגודת ישראל?
אנחנו לא דיברנו בענייני פוליטיקה, הרבנים דואגים לצון מרעיתם, לקהלם, ואני בהחלט מרגיש בדאגה הזאת, ואני עושה כל מאמץ כדי להוריד את הלחץ ולספק יותר יחידות דיור.
האם אתה הנציג של הבית היהודי שנבחר כדי ללכת ולנסות לעשות שלום מחודש עם הציבור החרדי?
תמיד היו לי קשרים טובים מאוד, הייתי אומר אפילו מצוינים עם הציבור החרדי. לצערי בעקבות הקמת הממשלה הנוכחית חל פה איזה קרע מסוים, ואני בהחלט עושה מאמץ לאחות אותו, בעיקר בתחום שאני מופקד עליו וזה הדיון.
כי השאלה אם אתה פועל על דעת עצמך או על דעת המפלגה, על דעת נפתלי בנט.
אני לא צריך אישור מאף אחד להתרגש בתחום הדיור ולטפל בבעיות המונחות לפתחי כשר, זה מה שאני עושה ואני בהחלט אמשיך לעשות את זה ביתר סט.
הרבנים דיברו איתך על המצוקה של הציבור החרדי שלא בתחום הדיור אלא בתחומים נוספים, ישיבות, תקציבים, חוק הגיוס.
בסך הכל זה התמקד בתחום הדיור.
כשהרכיבו את הקואליציה הזו, נתניהו לא כל כך רצה אתכם, גרר אתכם לעשות ברית עם נפתלי בנט. עכשיו שנתניהו נמצא במשבר, אתם אלו היחידים שניצבים לצידו ומצילים שוב ושוב את ממשלתו.
זה די פשוט, אני חושב, יש פה שני מרכיבים עיקריים. אחד אחר, ראש הממשלה, אנחנו ממשלה של מר נתניהו. והדבר השני, בדברים שאנחנו ודאי מאמינים בהם, כמו חוק הלאום, דברים מהסוג הזה, המלחמה בטרור, אנחנו ודאי משתפים פעולה והולכים ביחד.
אתם בסוגיית חוק הלאום תומכים כמובן בחוק, אבל מנסים גם למצוא איזושהי פשרה, נכון? כדי להביא את החוק הזה בסוף להצבעה בהסכמה יותר רחבה.
תראה, אני רואה שנקלענו פה לאיזה, הייתי אומר, מאומה שכל אחד מהמפלגות בקואליציה מנסה להשיג משהו. אם היית שואל אותי, אני חושב ש... אם היה מוטל עליי העניין, הייתי יודע לפתור אותו בחצי יום. אפשר לפתור אותו. אני חושב שאין צורך כרגע ללכת לבחירות. הלוואי והיינו יכולים לעשות ממשלה אחרת, בלי הבחירות. זאת אומרת, להכניס את החרדים ולעשות את זה. בלי
ואת מי להוציא?
מי שלא רוצה לשבת, מישהו שיצא.
הבנתי. בסיטואציה הזו שהחרדים אומרים, אנחנו לא נכנסים לממשלה הנוכחית, והרכב הנוכחי מגיע ומקרטע, לא מצליח להתקדם, אולי אין מנוס מבחירות, אולי בחירות זה דבר טוב.
אני מאמין שאפשר כרגע להסדיר את הדברים, בדרך כלל בסיטואציות האלה, מה שקורה שזה יוצא משליטה, ופתאום בלי שאף אחד רצה, ובלי שאף אחד מבין בדיוק את המצב, פתאום מוצאים את עצמנו בבחירות. אני מעריך שבמציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, לא ירחק היום, אני מעריך שבאמצע 2015 תהיינה בחירות.
אתה בעצם רואה איך נתניהו מוביל את סיעות הקואליציה לפינה שבה הן נאלצות או לפרוש ולפרק את הממשלה, או להיות יסמנים כאלו, זה מה שנראה לפחות בחוץ.
ראש הממשלה מנסה להוביל מהלך, ויש לו ציפייה מוצדקת שסיעות הבית, בעיקר בקואליציה, כמובן, ישתפו איתו פעולה, והמצב שסיעות מסוימות בעצם, הייתי אומר, כמעט, יש כאלה שהם לא כמעט מורדות בראש הממשלה, הוא לא מצב אפשרי, ויכול להיות שזה אכן יביא אותנו לבחירות.
חוק הלאום לא יעלה סופית ביום רביעי, נכון?
לא, חוק הלאום לא יעלה ביום רביעי הקרוב. הוא נדחה לשבוע כדי לנסות לגבש ולמצוא דרך לשתפי פעולה רחבים, ולכן יש לנו עוד זמן, בזמן הזה אני מקווה מאוד שנמצא את הפתרון לסביעות רצון סיעות הקואליציה.
תגיד, למה מי שלא מתווך עכשיו לא נבחר נפתלי בנט לתווך בין לפיד לבין ראש הממשלה? הרי יש ברית חזקה, לפיד, בנט, זה נגמר לגמרי?
לא, השתנו הדברים, הם הייתי אומר שהם אפילו לא בני דודים שלנו כרגע.
לא בני דודים. אוקיי, השר אורי אריאל, שר הבינוי והשיכון, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו בשיחה עם סין הרחוקה, שם ניצא סגן שר החוץ אחי הנגבי. שלום וערב טוב לך, אדוני.
ערב טוב.
נדמה שסיעות הקואליציה לא מצליחות ביחד, ואין מנוס, אלא אולי בחירות. בחירות לא תמיד זה דבר רע.
כדרכה של הפוליטיקה הישראלית, שום דבר לא ברור. הכל יכול להתהפך ולהשתנות, אבל כרגע נראה שאנחנו בתחילת תנועה למשבר מסוים בנושא חוק הלאום.
נדמה שסיעות הקואליציה לא מצליחות ביחד, ואין מנוס, אלא אולי בחירות. בחירות לא תמיד זה דבר רע.
זה ממש מוזר, לא בגלל שזה לא מהותי, הנושא הוא מאוד מהותי, אבל המהות שלו הייתה צריכה להיות כזאת שהיא מאחדת סביבה את כל המפלגות הציוניות. ומה שמוזר הוא שמפלגות שבראשם אנשים שהם בסך הכל בעלי דעות ציוניות, כמו יאיר לפיד וציפי לבני, מסתייגים משום מה מן הכוונה לחזק את המעמד של הלאום היהודי בספר החוקים שלנו. לא ברור בכלל למה דווקא את העילה הזאת הם בחרו, כי היא דוחקת אותם לשוליים בחברה הישראלית, ולא ברור מדוע הם עושים את זה.
אתה רואה סיכוי אמיתי לצאת מהמשבר הנוכחי באיזושהי דרך?
כן, טבעי שהנושא הזה דווקא לא יבשיל לקרע שאין דרך לגשר עליו. שוב, בגלל הסיבה שאני פירטתי, שלא באמת מדובר באיזה תהום אידיאולוגית שמפרידה בין המרכיבים השונים של הקואליציה. יותר עניין אולי של אגו, של ניסוחים, אבל אפשר למצוא מכנה משותף, אם באמת הוויכוח הוא ענייני, וזו לא רק עילה שחלק ממפלגות הקואליציה בחרו בה באופן מכוון כדי לייצר משבר מלאכותי.
עד כמה האכזבה של ראש הממשלה מתוצאות ההצבעה על חוק ישראל היום היא שנמצאת שם באוויר ומוליכה את כל העסק הזה לפירוק?
לא נראה לי שזה קשור. חוק ישראל היום עבר ברוב מאוד גדול בקריאה הטרומית, אבל דרכו לכלל השלמת החקיקה ארוכה מאוד, ואם בכלל זה יושלם, אז לי אישית יספק לגבי החוקתיות שלו. אז אני לא יודע אם יש איזשהו קשר בין הדברים.
כי אולי ראש הממשלה מעדיף בחירות עם כל הצער שבדבר, ולא לראות את חוק ישראל היום עובר בקריאה שלישית בכנסת.
אז החוק יעבור את המשוכה בפעם הבאה, שיש בכנסת תמיכה גדולה בחוק הזה, וכמו שהחוק נועד לחסום את דרכו של ראש הממשלה ברמה התקשורתית, וזה לא דבר שישתנה גם לאחר הבחירות. אני לא רואה שיש לכך כרגע איזושהי משמעות. אני יודע שראש הממשלה לא רוצה בחירות, ומעדיף כמובן לשמר את הקואליציה, וזה טבעי, יש עוד למעלה משלוש שנים עד לבחירות הבאות, ואין סיבה אמיתית כרגע לאימות אלקטורלי, שאנחנו לא חושבים שהוא יעשה איזשהו שינוי דרמטי במפה הפוליטית.
הסיעות החרדיות כבר הודיעו שהן לא מתכוונות להיכנס לממשלה, אבל גילינו על הדרך שיש עוד מתנגד לישיבת חרדים בממשלה, והוא אביגדור ליברמן.
אני לא יודע בדיוק מה קורה בחדרי חדרים, אז אני לא יכול להגיד לך מי המתנגדים ומי המצדדים. ראש הממשלה הפנה קריאה מאוד חדה וברורה לכל המפלגות שבאופוזיציה, כמובן גם למפלגות החרדיות, להיות שותפים במערכה שהיא בעיקרה היום נסה וסביב הצורך להדוף את גלי הטרור שפוקדים אותנו, בעיקר בירושלים, אבל יש לזה פוטנציאל גם להתפשט מעבר לירושלים. כבר ראינו פיגוע בתל אביב, ראינו פיגוע בגוש עציון. אז אני לא חושב שאם החרדים יביעו עניין להיכנס ואף מפלגה לא תצא, אז אני לא חושב שזה יגרום למשבר. ממילא זה לא ממשלת אחדות בסגנון הקלאסי שלה עם חלוקת תפקידים לכל המפלגות, אלא כרגע מה שראש הממשלה מבקש זה שכל מי שרוצה להיות שותף למערכה הזאת יהיה חלק מן הקואליציה, בלי לחלק הרבה משרות, אין גם אפשרויות רבות, אבל לכל מפלגה שתרצה להצטרף, יהיה משיג בממשלה, והוא יכול להיות שותף למאבק הזה.
תגיד, אתה הרי מקורב לראש הממשלה. אולי נמאס לו, אולי נשבר לו לנתניהו מסיעות הקואליציה, שכל יומיים מגיעות עם פרשייה חדשה ומאיימות בפיצוצים ומשברים ופירוק הממשלה, פשוט נמאס לו, והוא דוחק אותם בכל דרך החוצה לבחירות.
אני לא חושב שהוא היה מעוניין לדחוק את החוצה. אני חושב שהוא בעיקר היה מעוניין שכל המפלגות בקואליציה יתפשטו, יכבדו את התרבות הקואליציונית הרצויה, שזה לא אומר שאין ויכוחים, שאין גם סדר יום שונה. מפלגות לא מאבדות את הזהות שלהם ברגע שהן שותפות בקואליציה. אבל מה שהוא היה רוצה, אני חושב שזה מה שהוא הדגיש בדברים שהוא אמר לאחרונה, ש... הקואליציה תאמץ תרבות של דיאלוג ושל שיח ושל יישוב מחלוקות בדרך של זהות אינטרסים, ולא להתעכל, כמו שאתה אמרת, כל הזמן באיומים ובתכתיבים ובחיפופי ידיים ובכל התופעות האלה שהן לא יכולות לאפיין לאורך זמן קבוצה הרמונית שרוצה להשיג יעדים למען המדינה.
יש היום בליכוד מתח לקראת הפריימריז, ובכלל, אתה, סגן שר החוץ צחי הנגבי, מתכוון להתמודד על תפקיד ראשות הליכוד?
אני לא רואה שיש מתח רב, כי אף אחד מבחירי הליכוד, בוודאי לא אני, לא מתכוונים להציק לראש הממשלה, כולנו נתמוך במועמדות שלו, למעט שני חברי כנסת שהבנתי שמעוניינים להתמודד, אני מניח שרק בתוך ההתמודדות הם לא באמת חושבים שהציבור של תומכי הליכוד ייתן להם מידה קדושה של תמיכה, אבל יש להם את השיקולים שלהם. אני בוודאי וכל שרי הליכוד, כולנו למעשה מתייצב כאיש אחד, לחזק את מעמדו של ראש הממשלה בתוך הליכוד, כי הדבר הזה גם יעזור לנו באופן טבעי, גם בבחירות לכנסת, כי הציבור נוהג לתמוך במנהיג שהמפלגה שלו נותנת לו גיבוי מלא.
סגן שר החוץ צחי הנגבי, תודה רבה לך אדוני.
אני מודה לך כל
זה. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם יועז הנדל, ערב טוב לך.
ערב טוב.
היית יועצו של נתניהו, והשאלה היא האם לנתניהו בסיטואציה הנוכחית פשוט נמאס מהקואליציה הזו. מה אתה חושב?
לא יודע אם נמאס לו, שלאחרים נמאס, או שזה פשוט כוח אינרציה, אבל אין ספק שנמצאים במשבר אחד ארוך ומתמשך. והשאלה שצריך לשאול, אני חושב, את עצמו נתניהו וגם אחרים, זה שאלת היציבות הגדולה. אתה יודע, בדרך כלל אנחנו נוהגים לדבר על הצורך במשילות ובחוקי משילות כדי לחזק את הממשלה ולראות שהיא לא מתחלפת כל כמה שנים. זאת אחת הטענות המרכזיות, כל שנתיים. שממשלה לא תתחלף. אנחנו רואים כאן ממשלה שעדיין לא שנה וחצי ולא מצליחה לקבל החלטות כמעט בשום דבר, בגלל שיש פה מספר מפלגות שכל אחת מושכת לכיוון אחר לגמרי.
כן. אנחנו נמצאים אבל בסיטואציה שהמפלגות הללו הגיעו לפרשת דרכים והן צריכות להחליט האם הן מורידות ראש לנתניהו או הולכות לבחירות. מה אתה מעריך? איך ייגמר הסבב הזה?
אני חושב שהם יגיעו לעמק השווה, כי חוק הלאום שאני מהתומכים שלו הוא לא באמת סכנה לדמוקרטיה, והוא גם לא באמת משנה את מדינת ישראל מהותית. הוא חוק נכון שיהיה, מכיוון שאנחנו צריכים חוקי יסוד, כי אין לנו חוקה במדינת ישראל, ולכן הם ימצאו איזה פשרה ויעבירו את זה להערכתי בשבוע הבא. האם זה אומר שהממשלה לא תחזיק מעמד? לדעתי לא, כי חוק היסוד הוא לא באמת מהות הוויכוח, אלא הוא רק סמל הפערים שיש בקואליציה הזאת, וזה כמעט על כל דבר, כמעט על כל נושא שתשים על הפעת, ואתה תמצא פערים מאוד מאוד גדולים, ואני לא רואה אותם מצמצמים. זאת אומרת, האתגרים שהיו כתבה, שכן גם היום, עזה שאנחנו יודעים שעכשיו מתנהלת כמו סיר לחץ, האינטיפאדה בירושלים וביהודה ושומרון, הנושא של גיוס, כן, לא, אלף ואחד נושאים שקיימים, עומדים על שולחן הממשלה, וקשה לראות הסכמות רחבות בהקשר הזה.
אוקיי, אני רוצה עכשיו להתמקד איתך בסוגיית חוק הלאום. אמרת שאתה תומך בו, באיזה מהפרמטרים, הסוגים של החוק, שיש כמה וכמה סעיפים או ניסוחים שונים של החוק הזה, באיזה מהם אתה תומך? במה שמגיש נתניהו?
אני תומך, קודם כל יש שלוש ורסיות. נתניהו יש לו הצעה שהיא מרוכחת יותר, שהיא שונה מההצעה של יריב לוין ואיילת שקד, שמדברת על מדינה משטר דמוקרטי ולא מדינה יהודית ודמוקרטית. ויש גם את הנוסח של אלקין, שאני חושב שהוא יעשה חלק מהסעיפים שלו, יעשו קושי מסוים לתנועה וליש עתיד, ולכן הייתי הולך על נוסח שמאפשר את הפשרה הזאת, שהנוסח הזה כבר קיים. עכשיו, צריך להבין שהיום עם כל הסלוגנים וכל ההכרזות הגדולות של קץ הדמוקרטיה ושל הרפיסות מהצד השני, צריך לזכור שהיום מדינת ישראל יש בה תיעדוף לעם היהודי, מכיוון שזאת מדינת לאום. איפה רואים את זה? אם תרצה חוק השבות, אם תרצה בבית המשפט, כאשר משפחה פלסטינית רוצה לעשות איחוד משפחות ולא נותנים לה, אם תרצה בסממנים היהודים של מדינת ישראל, זה לא מדינת כל אזרחיה, ומרבית האזרחים במדינת ישראל הציונים רוצים שהמדינה הזאת תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית, לא רק יהודית ולא רק דמוקרטית. לכן בעצם מה שהחוק הזה עושה, יכול לעשות, הוא לקבע את המציאות הזאת גם לדורות הבאים. אני לא רואה שינוי גדול מהנוסח הנוכחי שעליו באמת ציפי לבני ויאיר לפיד צריכים ללכת לבחירות, ואני לא רואה גם מהצד של נתניהו בריקדות גדולות שעליהן הוא צריך לטפס, מכיוון שחס וחלילה המדינה הזאת לא תהיה מדינה יהודית אלא רק דמוקרטית. אני רוצה גם להזכיר לך, אם אפשר, שכשאני הייתי יועץ של ראש הממשלה, אז החוק הזה עלה והסתובב, ונתניהו לא תמך בו, לא הרגיש שזה צורך השעה. הוא יותר נכון רצה שקט בקואליציה, בעיקר בגלל המפלגות החרדיות שלא מסמפתות במיוחד חוקי יסוד. והמציאות הזאת, שום דבר לא השתנה בה, למעט צורך הפוליטי עכשיו.
אכן, עכשיו הגיע הטריגר כדי להציף את החוק הזה שוב. ברשותך יועז הנדל, בוא נשמע עוד דעה. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את אבי בניהו. ערב טוב לך אבי.
ערב טוב, לא בטוח שזה עוד דעה, יכול להיות שזה אותה דעה בכלל.
אז זהו, אני מנסה להבין, יהודית ודמוקרטית, מה צריך שיהיה יותר במינונים הללו?
אני חושב שהמצב בסדר גמור. אני, אלה שטוענים שהצעת חוק הזאת בצורה שהיא מוגשת, יש את לשון הצעת החוק ויש את רוח הצעת החוק, זה חוק צורכי פריימריז. אני חושב שיש פה אינטרסים שמעדיפים את הקואליציה העתידית על פני האינטרסים של המדינה. אנחנו מדינה צעירה, שברירית, שסועה, מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים, צבאיים, כלכליים, חברתיים. יש פה שסעים בין חילוניים לחרדים, בין ערבים יהודים. למה צריך לשפוך שמן למדומה הזאת? אני הייתי פה לוקח את מגילת העצמאות כלשונה, היא המצפן והמצפון של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, והופך את זה מהצהרה דקלרטית לחוק מגילת העצמאות, חוק מחייב. אני רוצה לראות את הבית היהודי לא חותמים על מה שחתם דרך ורפיג, ואת רק כך לא חותמים על מה שחתם מילר, וכן הלאה וכן הלאה את כל סיעות הבית. אני חושב שמה שקורה פה זו שערוריה. אני חושב שהחברה הישראלית צריכה לומר את דברה. אני חושב שבתודעה אנחנו מדינה יהודית, אף אחד לא מערער על זה. אני זוכר עוד מהתקופות של מפם שדרשה להיות מדינת כל אזרחיה, וזה לא התקבל ובצדק. אני חושב שזה סתם להכניס ריב ומדון ושיחה וסתנה שלא לצורך. אין לי ספק שכל סיעות הבית מריחות את הבחירות, כולם משחקים משחק פוליטי, כולם מתחזקים את הקואליציה, אבל שעוד לא קמה, וכן הלאה וכן הלאה.
אבי, בעצם מה שאתה אומר שהפוליטיקה הישראלית הגיעה לשפל המדרגה, הגולם קם על יוצרו, הופכים את הפוליטיקה לעיקר ואת האידיאולוגיה.
אני לא רוצה להגיד את זה במילים שלך. אני הייתי כיועצו של יצחק רבין בשעתו כראש ממשלה בשר ביטחון, ישבתי כיועצו של שמעון פרס כראש ממשלה בשר ביטחון, ישבתי ליד שר הביטחון יצחק מודחה בממשלת נתניהו הראשונה. אני לא רוצה לעשות כללות ולהגיד שכולם רואים את טובתם לפני טובת המדינה, אבל אין ספק שיש פה פיחות. יש פיחות אצלנו. זה תלוי להרכב הממשלה והרכב הכנסת ותאריכים עמוקים מאוד שלא נדון בהם עכשיו, שפתה איפה עומדת המדינה ואיפה אני. פעם זה היה קודם כל המדינה ואחרי זה הקיבוץ, אחרי זה אני, עכשיו זה קצת מתהפך, זה גם המדינה. אני חושב שיש פתיחות בתחום הזה של המנהיגות שרואה את תובת המדינה. אין שום תרומה עכשיו בהצעת החוק בלשון ובכיוון שרוצים להביא אותו לתובת המדינה. יש פה שיקולים פוליטיים.
אתה אומר דברים מאוד משמעותיים.
אנשים בעלות טיפשים, אנשים יודעים, אפילו חרדים, אני כתבתי את זה בעיתון שלנו בסוף השבוע, בנימין נתניהו, אני נתתי אותו כמה פעמים, מחזר לקואליציה הבאה ולחרדים, אבל בוגד בהם במסעדות של ניו יורק. אני בעד שכל אחד יוכל מה שהוא עושה. זה לא חוק במשך מדינה יהודית, מערכים יהודיים, בסלע קיומנו. אני בעד שכל אחד יעשה מה שהוא מבין. אנחנו רואים פה ממרקם מאוד עדיל, מאוד עדיל, עם הרבה מאוד קשיים לנו והרבה מאוד קשיים לערביי ישראל שמתמודדים גם הם עם תנאים לא פשוטים ובסך הכל הוכיחו נאמנות, יש חריגים צריך לטפל בהם, אבל לא לנצל עכשיו איזה אווירה לשפוך את התינוק עם המים. אני קראתי בכאב לב ושברון לב את המכתב של המשפחות השכולות ושל האלמנות של ארבעת הרבנים בפיגוע בבית הכנסת. אני מזדהה שם עם כל מילה. אני שמעתי מן הצד השני את הערבי עובד הניקיון שמנקד בית הכנסת מתנער מהפיגוע הזה. שם המצפן שלנו אצל החברה האלה, ושם
צריך להיות
המצפן והמצפון שלנו כחברה ישראלית.
תשמע, דברים משמעותיים, אתה אומר אבי. יועז, אתה מתחבר לדברים שבעצם מי שקצת אידיאולוגיה בראשו, ערכים ורואה את המטרה, לא מצליח להתנהל בפוליטיקה הנוכחית כאן בחברה הישראלית?
אני מתחבר לחלק מהאמירה הזאת, אני לא לשאר.
אני
חושב שהיום אי אפשר לחזור על מגילת העצמאות. רוב החברי כנסת לא יהיו מוכנים, ואין שום בעיה להעמיד אותם במבחן. לא מופיע במגילת העצמאות המילה דמוקרטיה, ולכן התנועה ויש עתיד לא יחתמו, וכולי וכולי. ולהפך, מופיע שם שוויון, משהו שהיום אני לא בטוח שהבית היהודי יחתום. בקיצור, יש, אני לא רואה אותם חושבים על זה, ואני חושב גם שהחוק הזה הוא חוק שיש מאחוריו מחשבה, כדי לייצר סוג של חוקה למדינת ישראל. אני לא בטוח שהוא לא חיוני. מעבר לזה, בהחלט, מתנהלים, כל דעלים כבר, ההתנהלות בממשלת ישראל ובפוליטיקה הישראלית בקדנציה הנוכחית נראית לא טוב. לא טוב.
אז אני אשאל אותך יועז את השאלה הבאה, אולי קצת כדי להקצין את מה שאתה אומר, להביא את זה למקום הנכון. יש לנו כאן הרבה מאוד עניים, יש פה אבטלה גואה, בעיה ביטחונית, טרור בירושלים, תקציב שעדיין לא עבר, וכל הבעיה שלנו זה חוק הלאום, איך אנחנו בדיוק מגדירים את הדמוקרטית והיהודית? זה הסיפור?
לא, אני בהחלט חושב, אני מסכים איתך שיש פה סיפורים הרבה הרבה יותר מורכבים ובעייתיים, אבל אני לא אגיד למישהו שרוצה לפתור בעיה מסוימת, איג, שהוא לא צריך לפתור אותה בגלל שיש אלף ואחד דברים אחרים. אני לא רואה את נתניהו מקבל החלטה לגבי ירושלים. לפרור אותו מקבל החלטה לגבי רצועת עזה. ואני לא רואה אותו גם מקבל החלטות בנושאים אחרים. אתה יודע, ולכן, אם כן רוצה לקבל החלטה את הנושא הזה, אני בטח שלא יהיה האופוזיציה שלו בתקשורת. אני חושב שהוא עושה דבר... כל החלטה שמתקבלת במדינת ישראל מבחינתי היא מבורכת. למה? כי אנחנו בעיקר חסרים בהחלטות. לא בכיסאות, בהחלטות.
כן. אבי, ברוח הדברים שאמרת, אולי נוצר כאן וקום שאין בו מקום למנהיגים אמיצים?
אני לא יודע מה זה מנהיגים אמיצים. תראה, ברגע שיש מועמד אחד לראש ממשלה, מי להיכנס עם אותו בורא, ואין אף אחד שנושף לו באורפו, זה מצב שהוא מסוכן למדינה, ויכול לגרום לסריכות דעת אצל ראש הממשלה. אצל כל ראש ממשלה, לא מתקבל לנתניהו בכלל, זה יכול להיות גם מישהו אחר. צריכים להיות פה כמה מועמדים, אפשר בהזדמנות לדון למה זה המצב. אני חושב שחוק הצילום הפוליטי יוסיף לזה, אם כמה מנהיגים יגיעו לרשות המדינה, מהמשפך המנהיגותי פיקודי של צה"ל. ואני סבור שהחברה הישראלית צריכה להתעלות מעל המנהיגים שלה, ולדרוש מהם להפגין מנהיגות ואחריות. זה לא קל היום, וזה גם לא כך שקשר לרשתות החברתיות, והוכחנו את זה. אנחנו חייבים לדרוש מהמנהיגים שלנו, לראות קודם כל את טובת המדינה ואת האינטרסים שלנו, את הבעיות שלנו, ולנהוג בממלכתיות ובתחושה של פתיחות, בלי להעדיף כל אחד איך הוא משרת את הכיסא שלו לפעם הבאה. אני חושב שמי שנורא ככה, יענה לו הדבר בכיסו אולי. ומעניין לשאול את לימור לבנת, שהיא גם מבית בית"רי, למה היא התנגדה למה היא נמנעה בהסדרה? היי, ציפי לבני.
מעניין, שאלה מעניינת. תראו חברים, דיון מרתק, הלוואי והיינו יכולים להמשיך בו. גם איכות הקו שלכם לא משהו, וגם הזמנים שלנו לא מאפשרים. אבל זה בהחלט פתחתם לנו כאן כמה נקודות משמעותיות למחשבה. המאזינים עוד ינדדו איתם אל תוך הלילה. אבי בניהו ויועז הנדל, תודה לשניכם.
תודה.
ערב טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה של פרסומת ואנחנו שווים מיד. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בפיגוע קשה בטבח בשכונת ארנוף. כבר אמרנו ודיברנו, בכינו, שמענו את הקולות ועוד נשמע אותם מחר עצרת מספד מרכזית בשכונת ארנוף עם מרנן ורבנן גדולי ישראל שליטה שיגיעו לשם. ובתוך כל הסיפור הזה ישנם גם הרבה מאוד שכנים, תושבים, אנשים שמתקשים להמשיך בסדר היום אחרי טבח קשה שכזה. היום בין המנחמים שהגיעו לנחם את המשפחות, אנחנו רואים גם רבנים וגם אישי ציבור ומכנה משותף אחד לכולם, כולם קוראים לאחדות. כך שמענו גם ממי שניחם היום את משפחות הנרצחים, הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה באלון שבות. שלום לרב לבנון.
שלום וברכה.
הרב מבקר היום בקור תנחומים במשפחות, אצל משפחות הנרצחים מהטבח הקשה בירושלים. מה ראיתם שם? איך התחושות הרב?
בוודאי שכל עם ישראל שרוי, זה לא רק הזעקה של המשפחות, שכולנו, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא מצטער יחד איתם, ויחד עם כל הנרצחים בחודש האחרון, לצערנו חווינו גם את ארבעת הנרצחים שמקום דמם משבוע שעבר, מלפני שבוע, שהיום ממש המשפחות כבר עומדות, מסיימות את השיבה, עומדות לסיים את השיבה, אבל זה מצטרף לרשימה גדולה של הנרצחים, שכולם עולות, כולם קורבנות תמיד, קורבנות ציבור, וכל מה שאנחנו צריכים לומר זה בראש ובראשונה לראות ולשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בעת הזאת. אמרתי למשפחות שלמעשה אנחנו כבר חצי שנה כמעט, למעלה מחמישה חודשים, באיזו התוויית דרך שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, החל מחטיפתם של שלושת הנערים, דרך מבצע צוק איתן ודרך הפיגועים הקשים שהיו במהלך החודשים האחרונים, ובעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ואומר לנו, עם ישראל, בניי היקרים, תתעוררו, תאזינו, ותשנו, שנו את דרככם, אין אפשרות להמשיך. אנחנו כל הזמן מפתירים כדי אשתקד, כאילו לא נשתנה דבר. המריבות בינינו ממשיכות, אין קהלים שונים, אין ציבורים שונים, בפוליטיקה ובכנסת ובציבוריות, וכל אחד מאשים את השני, וזה בדיוק הרי רצונו של מקום, הרצונו שנאשים אחד את השני. חבור, אפרים, עצבים, אנחנו. כאשר אפרים חבור, אפילו עובדי עבודה זרה אומרים חכמים, אנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר, בזמן שהם מתחברים זה עם זה, זה העצה הגדולה או הקריאה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. דיברתי עם חלק מהמשפחות ואמרתי שאני מרגיש ביותי בניחום שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, קומו, הקימו תנועה גדולה ליותר אחדות. אחדות אין פירושו של דבר שוויון, לא כולם צריכים לחשוב אותו דבר. אפשר להמשיך במחלוקות, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, למרות שהם מלאים מחלוקות, כל הגמרא והשולחן ערוך מלאים מחלוקות, מרבים שלום בעולם, כי כל אחד צריך לדעת, אני בריא, אבל חברי בריאה, אני מלאכתי בעיר, הוא מלאכתו בשדה, זכותו של כל אחד לחשוב, בתורני, באופן אחר, לחשוב באופן רחב, וכולם מחדים את הדעות, אני לא בדעות של פלוני אלמוני, הוא לא בדעתי, אבל לקעקע, לקצץ את נטעי השנאה ואת הזרעים של השנאה שמפעפעים עד היום ואי אפשר להכחיש, הם מפעפעים בתוכנו. לא יהי שבגלל הרצח הזה נקים איזו תנועה גדולה, עוד פעם לא לאחדות דעות, אלא להפסיק את השנאה. ניפרד כידידים, נדע שאכן יש ויכוחים בינינו, אבל אנחנו לא שונאים אחד לשני. מדוע לפנוע, מדוע להתבטא, מדוע לתקוף את הדד השני.
הרב מדבר כמובן על הציבורים, שומרי המצוות, על הציבור התורני בארץ ישראל, גם הציבור החרדי וגם הדתי-לאומי, ועל היחסים שביניהם. ואי אפשר להתעלם הרב שהפוליטיקה היא המקור לכל המחלוקות הללו, משם זה מתחיל.
אז נכון, הפוליטיקה, אני אמרתי גם למשפחות, יש שתי מילים לקריאה לציבור. ציבור נקרא חבורה וציבור נקרא מפלגה. אלא שחבורה זה התחברות ומפלגה זה מלשון התפלגות. אז זה די שלא נשאל לפוליטיקה, גופת לפלגנות ומפלגות. ועד רבה, נחוף את הפוליטיקה, שגם בפוליטיקה דברו בכבוד אישים ראו, למרות חילוקי הדעות, יפסיקו את האשמות האלה. הלכת לפנות לציבור הדתי, שומר מצוות, לאו דווקא, למה בוז'י הרצוג צריך להשים, בימים קשים כאלה צריך להשים את ראש הממשלה, דווקא וליטון עליו שהוא, למה חבר הכנסת גפני צריך להשים את אלה שעולים על הרבה, שבגללם כל החורבן הגדול הזה. למה להשים? אתה בדרכך, להם יש רבנים, לך יש רבנים, מצוין, כל אחד סומך על האנשים שלו, מחבים בזאת, אתם תעשו כהבנתכם, אנחנו נעשה כהבנתנו, אנחנו נשתדל לגבור להגדיר את דעתנו, נכון? אבל בלי מלחמות ובלי שנאה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.
אכן, את השיח של השנאה צריך לעקור, אבל כמובן שגם המעשים, אני לא רוצה להיכנס לזה, בשיחה כל כך חשובה, אנחנו מדברים על ניחום אבלים ועל קירוב ועל אחדות, אבל כשמדברים על המעשים ועל מפלגות שונות, אין מנוס מפילוג מהסוג הזה. הרב ניחם משפחה שראש המשפחה למד בישיבת מיר, ובגלל שהוא ממוצא חוצניק, הוא לא תושב הארץ, הממשלה עצרה את הקצבה לאותו אברך, כי הוא תושב חוץ שלומד במיר, בסיוע מפלגות דתיות. זה אולי גם יוצר כיתוב.
אז יכול להיות אלה דברים פרטיים שבוודאי ניתן לפתור אותם, שוב, בדו-שיח, ודאי שבממשלה גם לא יש אנשים עיקשי לב וכולם רגישים לצער המשפחות. ודאי שבעזרה ובהבנה נכונה ימצאו דרכים לסייע גם כלכלית למשפחות האלה, אני מאמין, ושוב, ברוח טובה. ואני קראתי למשפחות ואמרתי, בואו משפחות יקרות, בואו נמנף את הרצח הנורא הזה ונבנה תנועה של אהבה ואחווה ושלום ורעות. זאת התנועה.
אוקיי, אלו הם הדברים, הרב אליקים מלבנון. תודה רבה לכבוד הרב. עכשיו אנחנו אל ארנוף, שלום לרב אליעזר אוכברגר.
שלום וברכה, ערב טוב.
איך התחושה בשכונה כמעט שבוע אחרי?
לא.
הרב אוכברגר?
כן, אני איתך.
איך התחושה בשכונה כמעט שבוע אחרי?
תראה, המשפחות עדיין יושבות שבעה, רק מחר בבוקר יקום, משפחה אחת כבר.
מה אנחנו צפויים לראות מחר בעצרת המונית שתתקיים בארנוף? אתה בין מארגני העצרת הזו. השיחה נותקה עם הרב אליעזר אוכברגר. אוקיי, נשוב אליו מיד. אנחנו פונים אל ישראל בן צבי, כתבנו. שלום ישראל.
שלום, ערב טוב.
אתה משתתף היום במסיבת עיתונאים עם יהודה גליק, שמשתחרר ברוך השם מבית החולים.
יהודה גליק משתחרר מבית חולים לאחר 25 ימים שהוא נמצא בבית חולים. הוא פונה לבית חולים במצב קשה לאחר שערבי התנקש בו, ירה בו 5 שריות בחזה ובבטן. הוא פונה במצב קשה כאמור לבית החולים שערי צדק בירושלים. זה היה בכינוס במרכז מנחם בגין סמוך לעיר העתיקה בירושלים. הערבי אז אמר לו, אני יורה בך בגלל שאתה מחלל את מסגד אל-אקצה. היום כאמור יהודה גליק משתחרר לאחר מספר רב של ניתוחים. במסיבת העיתונאים שנערכה היום בבית החולים שערי צדק, מודה כמובן גליק לצוות הרפואי בבית החולים, למשפחתו, והוא גם מותח ביקורת לא קלה למערכת הביטחון פה בישראל.
אז בוא נשמע באמת דברים שאתה מביא לנו כאן לשידור, הנה.
אסור בשום פנים ואופן שתהיה הנחת עבודה שפעילי ציבור בישראל הם מוגנים. מוריי ורבותיי, נפל דבר בישראל. אדם שהוא פעיל ציבור, שומר חוק, נורא אך ורק בגלל אמונתו, אך ורק בגלל מה שהוא מאמין. מחר זה יכול לקרות לאנשים אחרים. אני חושב שמבחינת משרד אנשי הביטחון חייבים להתייחס לעובדה שזה כאילו כן הצליח. וחייבים להתעשת ולדעת שפעילי ציבור צריכים הגנה.
כך יהודה גליק היום, צריך לומר ישראל.
הדיבור עליו קצת קשה, כמו שאנחנו שומעים עדיין, אבל הדברים של גליק באים לאחר שהתפרסם, לאחר הניסיון התנקשות בו, שהוא פנה כמה וכמה פעם למשטרה, והתלונן שמאיימים עליו, ושהמשטרה כאמור לא התייחסה.
אז הוא בעצם קורא להבטחת אישי ציבור בישראל, ואנחנו מכאן ממשיכים לאחל לו החלמה מהירה, שיבריא, שיחזור לאיתנו, בהחלט נס גדול. ישראל בן צבי, תודה רבה לך.
בבקשה.
שווים אליך הרב ראוכברגר, אתה איתנו שוב?
כן.
אז אנחנו רוצים לדבר על העצרת שתתקיים מחר, נכון?
הלו.
כן, הרב ראוכברגר?
כן.
יש לך איזושהי בעיה בקו?
לא, אין בעיה.
אוקיי, אז בואו ננסה להבין מה קורה בארנוף בעצרת ההמונים שאמורה להתקיים.
מחר בערב, עם מילות השבעה על הפיגוע המזוויע שהיה ביום שלישי שעבר, אמורה להתקיים עצרת גדולה בבית הכנסת קהילת בני תורה, למקום שבו אירע הפיגוע הזה. למקום, לאירוע הזה, הצפי הוא להשתתפות של קהל גדול מאוד, אפילו אלפי אנשים. הוא יהיה בכמה מוקדים, זאת אומרת, לא רק בבית הכנסת עצמו, אלא יועבר במסכים לאולמות סמוכים. יהיה במקביל גם באותו זמן אירוע גדול, באולם גדול שנמצא בסמוך, יהיה אירוע לנשים.
מה, איפה? תן לנו נקודות ציון.
האירוע לנשים יהיה באולם של יד נווה ירושלים, ברחוב הקבלן. המסכים יהיו בבתי הכנסת שבאזור ברחוב הגאפי בפיזור ליד בית הכנסת קהילת בני תורה.
אוקיי, אתמול מנהלת הרנוף שאתה חבר בה ארגנה...
היית חבר,
כן, אתה היום במועצת עיריית ירושלים, אבל היא ארגנה ערב ייעוץ, תמיכה לתושבי העיר. על מה בדיוק מדובר?
אז בוא קודם, אם הזכרת את מנהלת הרנוף, אז קודם כל היום, לפני אתמול, היום... מנהל המנהל הקהילתי, יחד עם קבוצה נכבדה של חברי הנהלה, הצפינו צפונה לכפר שבו יושבת סוכת האבלים של השוטר הדרוזי שנהרג גם הוא באותו פיגוע, לאחר שהוא התעמת עם המחבלים, והנהלה הלכה שם לניחום אבלים ולהזדהות עם המשפחה של השוטר הדרוזי. זה לגבי היום. אתמול בערב היה אירוע, השתתפו בו כ-350-400 איש, אירוע גדול מאוד, שבו בעצם דיברו פסיכולוגים ואנשי מקצוע שניסו לעזור לתושבים שהגיעו להתמודד עם הטראומה שהם עברו ועם הטראומה שהשכונה עברה. וישנם גם אירועים נוספים, אירועים קהילתיים כאלה נוספים שמתוכננים כדי לעזור לאנשים, לילדים, למשפחות להתמודד עם
לצאת מהמשבר הזה בצורה הכי בריאה שאפשר, לא קל.
נכון, זה לא דבר שמסיים את ההתמודדות איתו לא ביום, לא ביומיים, ובהחלט צריכים לתת כלים מקצועיים לאנשים שלא ישנים בלילה עד היום בגלל הטראומה שעברו, בעיקר באזור של הבית כנסת מסביב לחוב הגרסי, אבל גם במעגל השני ובמעגל השלישי.
בכלל, בכל הסביבה, בכל האזור, צריך לומר שהפיגוע הזה השפיע על כל כך הרבה אנשים, ואין קשר ספציפית לשכונת הרנוף.
בוא, תראה, אנשים גם ממרחק של 100 מטר שמעו את היריות, שמעו את הסירנות הרבות שהיו שם, ולכל אחד יש ילד במוסד חינוכי בשכונה, ואנשים הולכים לבתי הכנסת, ויש חשש. אנשים צריכים לקבל כלים כדי להתמודד עם החרדה.
הרב אליעזר ראוכברגר, אנחנו עוד נדבר בעזרת השם גם מחר. תודה רבה לך ושיהיה בשורות טובות.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
עכשיו אל הפינה הכלכלית, שלום לצבי טסלר.
ערב טוב, אבי, את הפינה הכלכלית היום אנחנו מייחדים לנושא של השביתה הכללית במשק, בסכסוך העבודה עליו הכריזה ההסתדרות בשבוע שעבר, כבר שבוע חלף מאז ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה, ושעון החול מוסיף לאזול, כך שביום שלישי הבא, אם לא יהיה שינוי, ההסתדרות תוכל להשבית שירותים רבים מאוד במשק, כל המגזר הציבורי ולא רק הוא, גם לא מעט במגזר הפרטי שבשנים האחרונות התאגדו תחת ההסתדרות החדשה, ולא רק הם, גם ארגון כוח לעובדים יצטרף לשביתה וגם הסתדרות המורים, כך שאנחנו צריכים לראות אם אכן השביתה תמומש, אנחנו צריכים לראות השביתה מהגדולות שידענו בשנים האחרונות, יושב ראש הציבות, אבי ניסים קורן, שנפגש היום לפגישת עבודה וניסיון למנוע ביחד עם הממשלה את השביתה, אומר אני לא מעוניין בשביתה, אבל הוא גם לא חושש מלעשות את זה בסופו של דבר, אם לא יגיעו להסכמות בנושאים העקרוניים שעל הפרק. היום כאמור התקיימה פגישה שבסופה הוחלט על הקמת שלושה צוותי עבודה, צוותים מקצועיים שיהיו משותפים לאוצר ולהסתדרות, ביחד עם ארגוני המעסיקים, על מנת לנסות ולגבש שיתוף פעולה וקו עבודה שימנע שביתה. המסלול הראשון שעליו מדובר הוא מסלול שמדבר על שכר המינימום, כשהדרישה של העובדים היא העלאה ב-1,000 שקלים של שכר המינימום, מ-4,300 שקלים בחודש ל-5,300 שקלים בחודש, כשהנכונות של האוצר בשלב הזה היא עלייה מדורגת של 200 שקלים בלבד ל-4,500 שקלים. ההנחה היא שבסופו של דבר הפשרה תהיה על מספר כלשהו באמצע בין הדרישה של ההסתדרות לדרישה של המעסיקים. כשבתווך נמצאת גם הצעת החוק של חבר הכנסת דב חנין, עליה חתמו רוב חברי הכנסת, שמציעה בכלל להגדיל את שכר המינימום ל-30 שקלים בחודש, עלייה חדה עוד יותר. אני צריך לראות לאיפה הצוות המקצועי יביל את הנושא הזה. עוד צוות עבודה שיקונס כבר החל ממחר, יידון בכל מה שקשור להעסקת עובדי קבלן והעסקת עובדים בכלל במשק, מתוך כוונה לצמצם את העסקה באמצעות עובדי קבלן. הצוות השלישי, שיהיה משותף להסתדרות ולאוצר ביחד עם המעסיקים, ידון בעיקר בשילוב בעלי מוגבלויות בשוק התעסוקה. רק לאחרונה הגיעו ההסתדרות להסכם עם ארגוני המעסיקים לשילוב עובדים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה, אבל ההסכם הזה לא מחייב את המגזר הציבורי, ובהסתדרות דורשים לשלב את אותם בעלי מוגבלויות גם במגזר הציבורי. כל הנושאים הללו יהיו במרתון של דיונים, כשכל העת נמצא שעון החול. אם עד יום חמישי לא יצליחו להגיע להסדר, הצוותים הללו יפוזרו לחופשת סוף השבוע לאורך שמירת השבת, ואז כבר הזמן יהיה קצר מאוד עד יום שני הבא, אז תוכל ההסתדרות להכריז על שביתה כללית במשק, שביתה שיש לא מעט הסתדרות, שביתה שיש לא מעט התנגדות להחלה שלה, שנמצאת על השולחן גם הצעת חוק שנועדה לצמצם את היכולת של ההסתדרות לפגוע בשירותים חיוניים ולקבוע שביתה בהתראה קצרה, אבל הצעת החוק הזו מן הסתם לא תהיה רלוונטית לסכסוך העבודה הנוכחי. עד כאן הפינה הכלכלית לערב זה. ערב טוב אבי.
ערב טוב, תודה לך צבי טסלר.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים? חתנים? מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
סיימנו להערב, תודה למנדי אור ורועי קנטן על הביצוע הטכני, לאסתי פלד העורכת הראשית של המשדר הזה. אנחנו עם ירצה השם נשוב ונשתמע גם מחר עם חדשות ובשורות טובות, כנב עם אמרן, להתראות.